Amuk petet odnum gibi. רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול ומלא החיים, הפרוץ בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד. איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל, שבקרבה קדוש שורה באדר יום, מראש צורים של גזעה מהליכות כל הדתה, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים, מהופעת תורתה, מהארת נביאה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, קורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקלתה דור אחר, פעולתה למהלך הרוחני של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות, כונניותם לטובת אישי הפרטים בכללותה, למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה. דבר השם אשר אימה בחיי שעה, החיים החברתיים והיחידיים, הלאומיים והעולמיים, חיי העולם. זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי העולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם, ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים, על ידי הבעת דת אלוקים, השם אלוהי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמית, התעוררות ספרות פרוזית ושירית, ביקורתית ופומבית, השבה אל אור הנבואה, וקישורה אל התורה בתור הכרה בהירה שהכרח גמור ברוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר מסגרות נשאלות ממנו. כל אלה וסעיפיהם מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל. שוב כל הציבור שנמצא פרק שכולל בקיצור, תולדות ימי העולם והתבוננות בעומק ההיסטוריה כולה. הפרק מתחיל עם רוח הקודש. כדי להבין את העולם, להבין את העולם באמת, צריכים רוח הקודש. בלי רוח הקודש, אדם מסתובב בעולם ונדמה שהכל ככה צריך להיות. כאילו הכל זה מובן מאליו, מובן מאליו שיש גשם בחורף, שהשמש מאירה, מבשלת את הפירות בקיץ, שבעלי חיים נולדים, שיש התפתחות, שהעולם מתקדם, הכל זה מובן מאליו. אנשים מסתכלים בחוג הצר שלהם, מה שקורה איתם, וזה הדבר שמעניין אותם במיוחד. צריך רוח הקודש, כלומר מבט של קדושה, לראות שיש השגחה אלוקית. העולם הוא לא במקרה. העולם הוא שרשרת של המון המון נפלאות, ניסים, גדולות, דברים שאי אפשר שהשכל יתפוס איך זה נעשה. איך כל העולם הזה פועל. יש את השיחה פעם פרופסור סייבין, שאלו אותו, הוא היה לו קשר אישי עם איינשטיין, שאלו אותו מה הוא יודע על הקשר של איינשטיין ליהדות, לאמונה, כלומר שאיינשטיין אמר שאותי לא צריך ללמד שיש אלוקים בעולם. אני פוגש אותו יום יום במיקרופון. אני רואה יום יום שיש נפלאות כאלה בעולם שאין שום דרך להבין. אין שום דרך להבין איך הנפלאות האלה פועלים. חוקים, סדר, היגיון שמקיף מיליארדים של עולמות ונמצא באלקטרון ובפרוטון הקטן ביותר, שרק במיקרוסקופ אפשר לראות. לראות את כל הנפלאות האלה בעולם, לא צריך ללמד אותנו שיש אלוקים. צריך להיות עיוור, לא לראות את זה. צריך מבט של רוח הקודש. לראות את ההשגחה האלוקית בפיזיקה. לראות בהיסטוריה. גם ההיסטוריה היא לא מקרית. נדמה כאילו ההיסטוריה זה ספרי היסטוריה, תקראו בכל ספרי ההיסטוריה. מספרים על מלחמות, על התפתחויות, מה שקרה בעולם, אבל אף אחד לא מזכיר אפילו במילה את הקדוש ברוך הוא, את בעל הבית האמיתי, שעליו אנחנו אומרים יום יום בתפילה, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח לצדקות, אותו לא מזכירים, אפילו הוא בכלל לא שייך. את מי מזכירים? את כל הגיבורים, שקוראים להם גיבורים, של אומות העולם, של הממציאים, של אחרים. כאילו, האדם הוא המרכז. כאילו, אין אלוקים בארץ. בספרי רפואה, שכתבו, רופאים כתבו, שאני מספק את הרפואה. מי שמרפא זה הקדוש ברוך הוא. רופאים גויים כתבו את זה. הם יודעים שבלי יד השם, האדם לא היה מופיע. הפלא הגדול של המדע, זה לא נעשה מאליו. לפני קצת יותר מ-100 שנה, התפתחה מאוד הידע, המקצועיות של הניתוח, שהכירו את החלקים בתוך הגוף של האדם, ואפשר היה להבריא על ידי ניתוחים כל מיני מחלות, לטפל בכל מיני בעיות ששנים לפני זה אי אפשר היה לטפל. וכאילו במקרה, באותם השנים מצאו את אותם הסמים של ההרדמה. בלי הרדמה אפשר היה לעשות ניתוחים, אוקיי? זה לא בא בחשבון. וכאילו משמיים, באותו זמן שהתפתחו מכשירים והידע של הניתוח, באותו זמן במקום אחר פיתחו את הסמים של ההרדמה. מצאו בתוך הטבע, בתוך צמחים, כל מיני הרכבות שאפשר בעזרתם לבצע הרדמה, ואז הניתוחים יכולים להצליח. ואת זה כותבים אנשי מדע, לא יהודים. שהם מתפלאים איך זה בא באותו זמן, איך זה התפתח במקביל. בסוף מלחמת העולם הראשונה, תוך השנים האחרונות של מלחמת העולם הראשונה, היו המון המון פצועים מכל המלחמות הגדולות, בין אנגליה לגרמניה, צרפת, והסכנה של זיהום הייתה עצומה. היו יכולים למות מיליונים מהפציעות. באותו זמן התפתחה האנטיביוטיקה, שעזרה להציל המון המון חיים. כך אפשר לראות שריבונו של עולם מסדר כל מיני דברים בעולם, בהיסטוריה. הרי שרומא החריבה את ארץ ישראל בזמן בר כוכבא, גזרה את הגזרות של 10 הרוגי מלכות, השתדלו כמעט בפועל להרוג את כל היהודים בארץ ישראל, והרגו מאות אלפים, סיפורים מזעזעים בגמרא. הגויים בעצמם מספרים שהם הרסו 1,000 יישובים בארץ ישראל עד היסוד. הם אלה שהחליטו לעקור את עם ישראל מהעולם. השאריות של עם ישראל מפוזרים בכל העולם. רומא הייתה המדינה השלטת בכוח כל מה שקרוי אגן הים התיכון, כל דרום אירופה, כל צפון אפריקה וכל המזרח התיכון. בעצם כל העולם התרבותי חוץ מפרס, פרס בבל, ששם אחר כך התפתח התלמוד הבבלי. הייתה סכנה גדולה מאוד לקיום של עם ישראל. רומא הייתה כוח מאחד את כל התרבויות, הם שלטו בכולם, אז התרבות הזאת הייתה יכולה להשתלט ולמחוק, כן, בכוח מאוחד, עצום כל כך, כל מישהו שינסה להרים ראש. ואז גם הנצרות התחילה להתפשט ברומא, והסכנה לעם ישראל, לקיום התורה, לצורה, לשלמות הצורה של ישראל, הייתה קשה מאוד. ופתאום לא ברור למה ואיך היה שבט אחד של מונגולים שבאו ממונגוליה, ההונים, לא ידעו מה קרה להם. פתאום הם באו לדרום רוסיה. בדרום רוסיה היו שם העמים הגרמנים, האוסטרוגותים, הויזגותים, הוונדלים, הפרנקים, כמה וכמה עמים. וההונים היו כל כך איומים וכל כך רעים שהגרמנים ברחו מהם כמו מאש. הגרמנים ניסו כמה פעמים לפני זה לפלוש לרומא, אבל הצבא הרומאי היה חזק מאוד, והגרמנים פחדו. אבל כשהם ראו את ההונים, אז היו מוכנים להתאבד, רק לא להישאר איתם. הם התפרצו לתוך רומא, ובתוך שנה, שנתיים, רומא נמחקה מהעולם. זה היה נדמה שלא מובן איך זה קרה. היה קרב גדול מאוד, והייתה סכנה שההונים יתפסו את כל אירופה ואת כל המזרח, ומי יודע מה הם ישאירו. אמרו שבמקום שהם הולכים, אפילו העשב אחר כך לא יצמח. הם משמידים עד היסוד, הכל. ואז ההונים הגיעו לדרום צרפת, ושם היה קרב גדול מאוד. כל הצבא הרומאי וכל הצבאות של הגרמנים שהרסו את רומא, כולם התאחדו ביחד. והייתה מלחמה כנגד ההונים. ומי יודע מה היה קורה? לולא שהמלך של ההונים קיבל התקפה של אולקוס או משהו אחר, גסס על הסוס שלו וכל ההונים נעלמו. כאילו מישהו הביא שוט, הרס את רומא, מחק את הכל, וכשהם גמרו את התפקיד, נעלמו. הגויים אפילו קראו לעתיל, המלך ההונים, שוט של הקדוש ברוך הוא. קראו לו שוט השם. הוא הגיע בתוך 3 שנים, הרס את כל רומא, כל האימפריה הרומאית. ואז קמו כל מיני מדינות. צרפת, גרמניה, ספרד, שוויצריה, איטליה, הונגריה, כל מיני מדינות קמו. כל המדינות האלה היו כולן חדשות. בתור מדינות חדשות עוד לא הייתה להן לא תרבות ולא מסורת ולא ארגון. אז לא היה להם זמן להתעסק עם עם ישראל. וזה נתן לעם ישראל כמה מאות שנים של מנוחה. מישהו לא רואה כאן את יד השם? איזה סכנה הייתה לעם ישראל ואיך הקדוש ברוך הוא החריב את רומא אחרי שהם החריבו את ארץ ישראל ברגע אחד, וזה לא בשביל ההונים. ההונים נעלמו חזרה. כל ההונים שהגיעו עד צרפת חזרו ישר למונגוליה. כאילו מטאטה שבא, תיטה את אירופה, תיטה את המזרח, והכל, אין יותר רומא. כל התרבות הרומאית נמחקה. זה בהיסטוריה. יש עוד המון המון עובדות בתוך ההיסטוריה. אני אסביר עוד עובדה אחת מהזמן הקרוב אלינו, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, הנאצים התכוננו מאוד למלחמה, כשכל מדינות אירופה נרדמו, והם חשבו שהם מדברים על שלום, אז הכל יהיה בסדר, והם בקושי החזיקו צבא רציני, כשהגרמנים עסקו בייצור של מטוסים, בטנקים, בתותחים ובאימונים של צבא, והאנגלים והצרפתים חלמו שהם חזקים ושהם יוכלו לנצח את גרמניה. כן, בגרמניה כל חודש ייצרו 1,000 מטוסי קרב. וזה היה במשך כמה שנים, כשלאנגלים ולצרפתים בקושי היה נשק. פרצה מלחמת העולם השנייה, הגרמנים כבשו את הולנד, בלגיה, דנמרק, האנגלים רצו לשלוט על הים, אז הם שלחו צבא לנורווגיה, כדי שכל המדינות על חוף הים יהיו בידיים שלהם, והצי שלהם יוכל לשלוט על האוקיינוסים. והגרמנים שלחו צבא לנורווגיה, הרסו את כל הצבא האנגלי, גירשו את האנגלים לנורווגיה. האנגלים הפסידו קרב אחרי קרב, ואז הם פלשו לצרפת, ואחרי 6 שבועות כל הצבא הצרפתי קרס, צרפת נכנעה ומסרו חצי מצרפת ביד הגרמנים, החצי השני שיתף פעולה, קראו לזה צרפת של וישי, כן, עיר הבירה עברה מפריז לוישי, ושם הם שיתפו פעולה עם הגרמנים. הגרמנים אחר כך פלשו, לפני זה פלשו כבר לאוסטריה, פולניה, כבשו אותם, היה להם הסכם עם רוסיה, פלשו לרוסיה והגיעו עד מוסקבה, לנינגרד וסטלינגרד. עד הערים הגדולות ביותר ברוסיה, 1,500 קילומטר בתוך רוסיה, הצבא הגרמני התקדם. והצבא הרוסי נפל קרב אחרי קרב, הפסיד כל קרב. ואז הם הגיעו לשלושת הערים האלה. בינתיים החליטו בשותפות יחד עם היפנים, לכבוש את העולם, היפנים פלשו לסין, כבשו את הודו סין ליד הצרפתים, מלאיה, סינגפור, בסינגפור היו 1,000,000 חיילים אנגלים, היפנים כבשו אותם, כבשו את הפיליפינים ליד האמריקאים, התקיפו את אמריקה, הרסו חלק גדול מהצי שלה, כבשו את בורמה, התקדמו לקראת הודו, והמטרה שלהם הייתה להיפגש יחד עם הגרמנים במזרח התיכון. הגרמנים פלשו ללוב, גירשו משם את האנגלים, התכוננו לפלוש למצרים ומשם להיכנס לארץ ישראל. בעיראק היה מרד של העיראקים נגד האנגלים לטובת הגרמנים. בפרס עלתה ממשלה פרו-נאצית, הטורקים הודיעו שהם ניטרלים, הם ייתנו לצבא הגרמני לעבור. סוריה הייתה ביד של הצרפתים שמשתפים פעולה עם הגרמנים, נשארה רק ארץ ישראל. ולכאורה זה היה עניין של זמן קצר לסגור את כל הפינות, והם מחסלים את הארץ וזהו. בארץ כבר התכוננו למחנות השמדה של נאצים, והתכוננו לעלות את כל היהודים בארץ להר הכרמל ולעשות כאן התאבדות כללית כמו במצדה. מבינים איזה מצב היה כאן, שהיה נראה שהגרמנים הולכים ומנצחים כל הזמן. זה היה במשך כ3.5 שנים שהגרמנים לא הפסידו אפילו קרב אחד. כל קרב הם מנצחים. כבשו את יוון, את יוגוסלביה, נכנסו להונגריה, אוקראינה כולה הייתה בידיים שלהם, רומניה שיתפה פעולה איתה. נדמה שזהו, זה סוף הדרך. וכאן כשהגיעו לארץ ישראל, הכל נעצר והכל התהפך. מאז הנאצים לא זכו בניצחון אחד. אחר כך, עד סוף המלחמה, כל קרב הם רק מפסידים. ואותו דבר היפנים, שהיו בני ברית שלהם. עד אז היפנים כובשים את כל המזרח הרחוק, מאז היפנים מתחילים ליפול. וכל פעם זה כאילו צירוף של מקרים. הצבא הגרמני שהיה כבר 70 קילומטר בתוך מצרים, המפקד שלהם קיבל התקפת אולקוס, לקחו אותו לבית חולים בגרמניה, כאילו במקרה, פעם הסיפורים, לקחו אותו לבית חולים והצבא הגרמני נשאר בלי מפקד. והיפנים תכננו התקפה על צי אמריקאי, צי אמריקאי שהיה ליד אוסטרליה, בדרך לאוסטרליה, איכשהו, כל התכנון של ההתקפה, האמריקאים קלטו את זה והבינו את זה. אז כשהיפנים הגיעו, הם קיבלו מכת נגד שאיבדו 200 אוניות ו-700 מטוסים. מאז שהתקרבו לארץ ישראל, היפנים מפסידים מקום אחרי מקום, ואותו דבר הגרמנים. הצבא הרוסי שהיה נצור בסטלינגרד הצליח לצאת ולהקיף את הצבא הגרמני ששם מצור על המקום כמעט חצי שנה. לקחו בשבי 300,000 חיילים עם 16 גנרלים. לא לראות שזה קשור עם ארץ ישראל, רק מי שהוא עיוור, לא רואה איך שכשהגיעו לארץ ישראל הכל התהפך. עד ארץ ישראל הם מנצחים גם הגרמנים, גם היפנים שעוזרים להם, מהרגע שהגיעו לכאן, וזה היה ברור שאם יש כאן הצלחה שלהם, חלילה זה הסוף של החלום הציוני להקים את מדינת ישראל, וכאן הכל התהפך. אז כשלומדים היסטוריה, כשלומדים רפואה, כשלומדים מדע, אם יש לאדם רוח הקודש, מבט פנימי, שמחפש את העומק שבתוך העולם שלנו, רואים שכל העולם מנוהל על ידי בורא עולם בצורה מאוד מאוד נפלאה. היה רעיון פעם שצולם בעיתון לפני הרבה שנים, עם מי שהיה ראש הפקולטה להיסטוריה באוניברסיטה העברית, פרופסור טלמון, שהוא אמר שהוא לא מאמין באלוקים, לא מאמין בהשגחה, והוא אמר שכל תופעה בהיסטוריה שתשאלו אותי, יש לי הסבר. יש דבר אחד שאני לא מבין בהיסטוריה, עם ישראל. זה נגד כל החוקים. את כל ההיסטוריה אני יכול להסביר שלכל דבר יש חוק, יש כללים, כשאני מגיע לעם ישראל אני לא מבין את זה. נגד כל הכללים, נגד כל החוקים שמסתברים, רואים כאן משהו אחר. המבט על העולם מלמד למי שיש לו עיניים פתוחות כמה הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. איך העולם כולו מושגח על ידי ריבונו של עולם בכל התחומים, באור, בכוח המשיכה של כדור הארץ. אם כוח המשיכה היה קצת יותר חלש, לא היינו יכולים לחיות כאן. כולנו היינו מתבוררים, לא היינו יכולים לאכול, לא יכולים לשתות. אם כוח המשיכה היה יותר מדי חזק, גם היינו יכולים לזוז. כוח המשיכה של כדור הארץ מותנה במסלול של כדור הארץ מסביב לשמיים, שזה מרחק של 150 מיליון קילומטר, שכל תזוזה כאן הייתה יכולה לשנות את הכל. ואי אפשר היה לחיות כאן. ושלא לדבר על החום, שאם היינו מתקרבים היינו נשרפים, כדור הארץ היה נשרף, היינו מתרחקים קצת, היינו כולנו קופאים בקור, כל הארץ, כל העולם היה מכוסה בקרח, איך שכל המערכות, משמי שמיים עד תחתיות ארץ, הכל יש לנו בחוכמה גדולה, רק לשמור על החיים, לשמור על העולם.
למה
הרב
קורא לזה להשקפה
פנימית
ברוח הקודש?
כי זה בא ממקום קדוש. הקדושה היא זאת שמסתכלת על החול, והיא לא מצומצמת. הראייה של החול היא מצומצמת, היא קטנונית. היא רואה רק את המסגרת הפרטית של האדם, לפי העיניים שלו, לפי מה שהוא מבין. ואז הוא מצייר את העובדות לפי השכל המצומצם. וכשהמבט מתרחב מאוד ומשתדל להקיף המון תחומים, אי אפשר שלא לראות את זה.
אין הכוונה פה, רוח הקודש בעבודה הגבוהה שלה, רק
כמתור מטרין השאר? כן. אז זה א', הידיעה הזאת שהעולם שלנו, בכל התחומים שלו, בחיים, בטבע, בחום, בקור, בחברה, באנושות, במדע, בהתפתחות של האדם, כולו פלא גדול, אלפי אלפי פלאים שקשורים ביחד. וכשמסתכלים על כל העולם, רואים שבמרכז הפלא זה עם ישראל. עם ישראל הוא הלב של כל הנפלאות של העולם. כמה שהעם הזה מצליח וכמה שלעם הזה יש השפעה, אין לזה תקדים בשום עם. סיפר לי יהודי שעלה באוזבקיסטן לפני 30 שנה בערך, נפגשנו, אז הוא סיפר לי שפעם אחת התנפל עליו בחור אוזבקי ברחוב, התחיל להכות אותו באוזבקיסטן, ואז הוא שאל אותו, מה אתה רוצה ממני? מה עשית? הוא אומר, אתה יהודי, אני רוצה להרביץ לך. אז הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך משהו. בוא תקשיב לי רגע. נניח ששנינו ניסע כעת לארגנטינה. ישאלו אותי, מי אתה? אני אגיד יהודי. אז כולם יודעים מה זה יהודי. ישאלו אותך, מי אתה? תגיד, אני אוזבקי. ישאלו אותך, מה זה אוזבקי? יש כאן מישהו שיודע מה זה התרבות של האוזבקים? יש מישהו יודע איזה שפה, איזה ניב, איזה ספרות? מישהו יודע עליהם משהו? והאוזבקים הם גדולים. המדינה שלהם היא בערך 20 פעם לפחות ממדינת ישראל. העם גדול, אבל מי מכיר אותם? יש מקום בעולם שלא יודעים על היהודים? יש מקום שלא מכירים את התנ"ך? יש מקום שלא מכירים את האמונות של ישראל? יש פינה בעולם כזאת? אפשר לא לראות כמה שעם ישראל נמצא במרכז של כל היצירה. לפני כמה שנים פרסמו דוח שהיה באום על הדיונים שהיו במשך השנה. התברר ש-50% מהדיונים באום באותה שנה היו על מדינת ישראל. כמה מדינת ישראל תופסת בעולם? כמה השטח שלה גדול? כמה האוכלוסייה שלה גדול? אבל איך היא מעניינת את כל העולם? אתם יודעים שאם יבנו בית באיזו התנחלות, כל העולם יודע. מישהו יודע אם בונים שכונה בניו יורק? מישהו בעולם מתעניין בזה? אם בונים בפריז, בלונדון? את מי זה מעניין? כאן, אם בונים בית, אם נוטעים עצים, אם מורידים עץ, כל העולם מדבר על זה. הם חושבים שזה בגלל שנאת ישראל. אבל בעצם הם לא יודעים שזה מראה כמה שזה חשוב להם. משהו שלא חשוב לי, זה לא מעניין אותי. לא אכפת לי שינטרו, שיורידו, שיבנו, שלא יבנו. את מי מעניין מה שקורה בכל הארצות? אבל מה שקורה כאן, זה הלב של העולם. כל מה שמתרחש, כל הזמן מדברים. והעולם כולו, כמו במגנט, רוצה לדעת מה קורה בארץ הזאת. כל סיפור כאן, במהירות, מתפשט לכל מקום. וזה שייך למה שהנביא אומר, אתם עדיין נאום השם ואני אל. אם רוצים להכיר שיש אלוקים בעולם, שיסתכלו על עם ישראל. עם ישראל הוא העדות על בורא עולם. גם בהצלחה, גם בסבל. הסבל שאנחנו סבלנו בשואה, ולפני זה דורות על דורות. על איזה עם האשים אותו בעלילות דם, בעלילה כל כך אכזרית, היה משפט בייליס בשנת תרפש סמך ב' תרפש עין ב-1912 האשימו יהודי שהוא ברוסיה, זה כבר מדינה מודרנית, זה לא לפני 1,000 שנה, לפני קצת יותר מ-100 שנה, האשימו יהודי שהוא רצח נער רוסי כדי לקחת את הדם שלו בשביל מצות. אז היה שם משפט נגד היהודי הזה בייליס, שהיה יהודי תמים, יהודי פשוט, לא חכם גדול, כן. ואז העורך דין שלו דיבר כמה זה טיפשי, שאצל היהודים, אפילו אם יש טיפת דם בתוך ביצה, לא אוכלים את הביצה. אז להגיד שאנחנו רוצים דם, כמה זה טיפשי הדבר הזה. ואז היה אחד מהמשפטנים הרוסים, שאמר, כעת אני מבין למה היהודים מברכים בכל יום שלא עשה לי גוי. שאם יש גויים כל כך פוראים, כל כך שקרנים, יכולים להגיד את זה, אני מבין למה יהודי צריך לברך שלא עשה ניגוי. הייחוס מיוחד של עם ישראל תופס כל כך הרבה מקום. העולם כולו מתעניין במה שקורה עם עם ישראל, גם באכזריות, גם ברציחות, בהריגות. יש כאן איזה מין יחס שאנחנו לא מבינים אותו. וזה הכל בגלל שיש כאן איזה משהו עמוק שמכירים שאנחנו במרכז של הכל. תראו, המוסלמים אומרים שהעיר הקדושה בעולם זה מכה, מדינה. אז למה כל כך אכפת להם מירושלים? למה זה כל כך מעניין? הרי הם אומרים שהם באים להחליף את עם ישראל. והאסלאם, אסלאם זה בא מהמילה שלם, שהם השלמים ביותר. הם באים אחרי הנוצרים ואחרי היהודים, ולכן הם הכי שלמים. אז הדת שלהם היא הכי שלמה. אז מה המקום הקדוש ביותר בעולם? מכה או מדינה. אז מה אכפת להם כל כך מירושלים? מה זה כל כך מפריע להם? הנוצרים אומרים שרומא זה המרכז. שם נמצא, לפי מה שהם אומרים, השליח של אותו האיש. ושם האפיפיורים הם הממלאים מקום שלו. למה כל כך מפריע לנוצרים שאנחנו בירושלים? למה כל הנוצרים שבעולם, כולל אמריקה, עד היום לא מכירים שירושלים בירת ישראל? למה? זה משהו מדיני או משהו דתי? וברור שזה דתי. תארו לעצמכם שאנחנו היינו אומרים לאירלנד שאנחנו לא מכירים שדבלין היא עיר הבירה שלכם. אנחנו מחליטים שבלפאסט היא עיר הבירה של אירלנד. מה זה? מי יגיד דבר כזה? אתם תגידו לנו מה עיר הבירה שלנו? הם החליטו שתל אביב היא המקום של השגרירויות. הלכו בתל אביב ותראו, שם השגרירויות של אמריקה, של אנגליה. בירושלים יש רק קונסוליה. לפני שנים הייתי צריך לנסוע לאמריקה, אז הייתי גר בירושלים והלכתי לקונסוליה האמריקאית. הייתה שם מפה של ירושלים, על כל הדלת, כתוב עליה, לא פחות ולא יותר, ירדן. שמעתם? ירושלים זה ירדן. למה זה ירדן? למה זה לא ישראל? ירדן יותר, יש לה יותר זכויות על הארץ? העיקר שזה לא ארץ ישראל, לא מדינת ישראל. כי אם זה מדינת ישראל, אז זה פשיטת רגל של כל הנצרות. הם אמרו שאנחנו נגלה מהארץ ולא נחזור לעולם ירושלים. חזרנו לירושלים. אז הם צריכים לקרוא את כל הספרים שלנו, דבר שהכל שקר שלנו. התורה אמרה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם ומשם יקחך. רואים את זה היום. אפשר לצאת לרחוב, לשמוע. אנשים מדברים בכל השפות. רואים שמקצה העולם עד קצה העולם, יהודים חוזרים לארץ. ואת הביטול של התורות הנוצריות והמוסלמיות, שהטעו אחריהם אלפי מיליונים של אנשים, רואים את זה. אז הם מנסים להרוס את זה. מנסים להרוס את ירושלים, אולי זה יציל אותם. הם לא רואים שזה בדיוק להיפך. מדינת ישראל הולכת ומתחזק את כל זה. אז מי שיש לו עיניים ורואה את נפלאות השם בעולם ומביט עוד יותר ורואה שבמרכז של כל נפלאות השם זאת הארץ הזאת וזה העם הזה. רוח הקודש מגלה בבחירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים הפרוס בכל העולם כולו. הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד. כל מיני אדם, התרבות של כל מיני אדם, זה פלא גדול. ספרות, ההתקדמות, כל מיני אדם. איך הוא הולך ומתרכז? הרוח של האדם ורוח הקודש מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. איפה מרוכזת הקדושה בעולם? יש לה בית אחד, ארץ ישראל ועם ישראל. יש מקום שבו היו יצירות כמו הנביאים, יש מקום בעולם שבו נכתב מאז שנברא העולם ספר כמו התהילים, ספר שנכתב לפני 3,000 שנה, ועד היום מיליונים של אנשים אומרים אותו כל יום. נדמה לי שאולי אומרים תהילים יותר מאשר לומדים תורה. כל יום. אנשים ונשים, יהודים ואפילו גויים. גם בכנסיות קוראים תהילים. וזה ספר שנכתב על ידי מלך. לא משורר, מלך שניהל מדינה והיה איש קרבות והיה בעל נפש שלא לא היה כמו מאז שנברא העולם. רואים איך שרוח הקודש מוצא את המקום שלו בעם ישראל, כאן בארץ הזאת. בארץ הזאת נכתבו כל הנביאים, בארץ הזאת נכתבה המשנה, בו נכתב השולחן ערוך היה הרבה הרבה שנים. ואותם הספרים שנכתבו כאן הם הספרים שמשפיעים על כל העולם. אין יהודי דתי בעולם שהוא לא הולך לפי השולחן ערוך. כל חתונה בעולם, שתהיה באמריקה, תהיה בארגנטינה, תהיה באוסטרליה, כשמסתכלים שם על הסדר של הברכות, על הסדר של החופה והקידושים, מה רואים שם? שולחן ערוך, אבן העזר, סימן סמך בעצם. שולחן ערוך נמצא בכל מקום. אין ספר כזה. זה רק ספר שנכתב בארץ ישראל. כל בית כנסת בעולם, כל ברית מילה, כל דבר שזה יהיה בקצה העולם, זה מהספר שנכתב פה. היו ספרים שנכתבו במקומות אחרים, יצירות של עם ישראל. אין להם הצלחה כזאת. אין להם פרסום כל כך גדול כמו שהשולחן ערוך. הארי הקדוש, כמה זמן היה בארץ ישראל? שנה וחצי. בשנה וחצי, והשנה בשמונה חודשים, לימד את כל מה שלימד. איזו השפעה עצומה יש לו על היהדות, על התפילות, על מנהגים, כל כך הרבה. מה הספיק? אדם אחד, אולי בן 38, במשך שנה וכמה חודשים, מה הוא הספיק לעשות בעולם? מאיפה באה ההשפעה הזאת? היה לו הרבה כסף, הוא הדפיס הרבה ספרים, הרבה תלמידים, 10 תלמידים, שרק אחד מהם היה התלמיד העיקרי שהוא הרשה לו לכתוב. ואיך מכל כך מעט הצליח כל כך הרבה. אפשר לא לראות כמה גדולה הקדושה שיש כאן בארץ הזאת, כמה שהקדושה הגדולה בעם ישראל היא מרוכזת עוד יותר כאן בארץ. כל מה שנעשה כאן בארץ יש לו השפעה עצומה על כל היהודים בעולם, ומהיהודים על כל העולם. מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל שבקרבה הקדוש, פסוק בקרבך הקדוש, שכאן, בארץ הזאת, בעם הזה, נמצא הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו לבד, זה לא הצלחה שלנו, לא הכישרונות שלנו ולא הכוחות שלנו. היו גדולים יותר מהשולחן ערוך. בזמנו גם היו גדולים כמו שולחן ערוך בעצמו, בהקדמה לבית יוסף, הוא כותב שהוא לא רוצה להכריע כשיש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן, לא שלא ירוצצו את גולגולתי בהבל שבפיה. בכל זאת, השולחן ערוך הוא הספר. הרמב"ן, הרשב"א, הרמב"ן, גדולי עולם, גדולים מאוד, בכישרון, בגאונות, בצדקות, בלמדנות, אבל הספרות שלהם, העבודה שלהם, לא תופסת מקום כמו השולחן ערוך. איפה זה בא? זה הכוח של ארץ ישראל. זה הכוח של מה שנוצר כאן, יש בו השפעה אלוקית. שורה באדם גאונו, מראש צורים של גזעה, כי מראש צורים הראינו מאברהם יצחק ויעקב. מההתחלה של האבות שלנו, משם מתחיל הכל. מהליכות תולדתה, תולדות הדורות שלנו. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. כשיצאנו מארץ מצרים, פעם ראשונה שהיינו לא משפחה אלא עם. לגוי גדול השמחה שם, אל תירא מרדה מצרים. לגוי גדול השמחה שם, ובמקרא ביקורים, ביקורים בהגדה, והיהי שם לגוי גדול עצום ברב. ריבונו של עולם, הוא ברא אותנו כאומה בארץ לא להם. דבר כל כך לא טבעי, כל כך שונה מכל העמים. כל עם התחיל להיות עם במולדת שלו. ואנחנו עם שהתחלנו למקום שלא מולדת שלנו, במדבר. מקום שזה לא ארץ. פעם ראשונה שהופיע עם ישראל כאומה, זה היה ביציאת מצרים. כשיצאנו ממצרים. 40 שנה במדבר היו כמו 40 שנה של נתינה, 40 יום של נתינה משנה בבלת. ו-40 שנה שיצרו עם. באותו זמן למדנו לדבר עברית, למדנו מה אנחנו צריכים לעשות, למדנו איך צריכים להיות חיים של יהודים, כל התורה וכל המצוות, הכל באותם 40 שנה. עם ישראל, 40 שנה אלה, הפכו אותו להיות עם ישראל שאנחנו מכירים אותו היום. וזה כבר הולדת שלנו. והופעת תורתה, הופעה גדולה של התורה, כי שענה לימים ראשונים, למיום ורוא אלוקים אדם על הארץ, ענייה כדבר הגדול הזה המשמע כמור, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמוך ויר. הנה גוי גדול, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, אשר ישמעו נשימך ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כשרואים את התורה שלנו לא מבינים מאיפה באה התורה הזאת. במדרש, מדרש הבא, וכי משה רבנו היה כנגיון, הוא היה צייד, מאיפה הוא יודע על כל בעלי החיים בעולם, שהוא אומר שיש ארבע סוגים שהם מפריסים פרסה ולא מעלים גרה, או מעלים גרה ולא מפריסים פרסה. אולי יש עוד 1,000 כאלה, כתוב את השפן, את הנמל, את החזיר ואת הארנבת, אלה ארבעה לא תוכלו מהם. וכל האחרים שהם מפריסי פרסה הם גם מעלי גרה. איפה משה רבנו ידע את זה? הוא הסתובב באירופה, הסתובב ביערות, באפריקה, איפה הוא ידע את כל בעלי חיים, איך הוא יכול לכתוב את זה? בזמן שלו, שהעולם היה כל כך מבודד ומנותק, שלא היו דרכים, איך הוא יכול לדעת? חוץ מיד אלוקים, חוץ מחוכמת אלוקים, יש מישהו שיכול להגיד דבר כזה? כל ההזהרות, כל המצוות של התורה, הופעת תורתה, הערת נביאיה, כמה הנביאים שלנו תופסים מקום אצל כל העולם. אליהו הנביא, אצל הנוצרים ואצל המוסלמים. כן, מפורסם מאוד. כן, הנוצרים מדברים על אליהו הנביא, המוסלמים, מר אליאס. השמות של הנביאים שלנו, כולם מפורסמים אצל הגויים. עמדת מלכותה. מי לא יודע על דוד המלך, על שלמה המלך, על חזקיהו, על מלכים, לא מלכים רגילים. אין מה להשוות אותם למלכים של הגויים. המלכים שלנו, כולם יודעים איזה מלכים עלו. אין איך שהם תפסו מקום בצדקות, בקדושה שלהם, ובתוך זה גם בהצלחה הגדולה שלהם. עמדת מלכותה, בניין מקדשה, בית המקדש. כמה בית המקדש שלנו מפורסם, כמה בכל העולם יודעים עליו וכמה פוחדים שאנחנו הולכים לבנות בית המקדש. ויהודים לא מדברים על זה כמו שהגויים פוחדים מזה. הגויים לפני עשרות שנים, כבר בזמן הרב קוק, עשו את כל הפרעות בכותל, אז כשהופיעו שם לבירור אצל הנציב האנגלי, זה אמרו שהם יודעים שהיהודים רוצים להחריב את המסגדים ולבנות את בית המקדש. הם צודקים. אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו שותקים, כאילו זה באמת לא עניין שלנו. הם מרגישים, כולם מבינים. מבינים מה זה עניין של בית המקדש. חורבנה. עם ישראל יצא לגלות. ושבותה. יש בהיסטוריה. בכל העמים, עם אחד שיצא לגלות וחזר לארץ שלו, תבדקו בכל ההיסטוריה. אין דבר כזה. עם שיצא לגלות לא חזר. עם ישראל יצא 70 שנה, גלות בבל, חזר לארץ, בנה מחדש את בית המקדש, הקים כאן את המלכות של החשמונאים, בנה כאן את המשנה, ייסד את התורה, אנשי כנסת הגדולה, אחר כך הסנהדרין, תקנות, הכל כאילו לא קרה כלום באמצע. 70 שנה של גלות שהרסו את כל הארץ, פוררו את העם, ועם ישראל חזר, שבותה, פיזורה וגלותה, עוד פעם חורבן, והפעם חורבן יותר קשה. הגלות הראשונה כולם בבבל, גלות השנייה בכל קצוות העולם, לאן לא הגיעו יהודים. גלותה, פיזור גדול, סבל גדול, בכל ארץ רודפים אותנו, ישמעאל ואדום, זה כארי וזה כתחמס, כך כותב רבי שלמה בן גבירול בשיר שלו. כמה הגויים מאמנים את ישראל בכל מקום, הנוצרים והמוסלמים, לאן לברוח, אין לאן לברוח, אחרים כל כך קשים, נחמתה ותקוותה עד דור אחר. ובתוך כל הסבל הזה, יהודים האמינו בביאת המשיח. כל פסח, בשנה הבאה בירושלים במוניה, כל יום הכיפורים, כל יום תבנה ירושלים ירח במהרה בימינו. יהודים אף פעם לא התייאשו, אף פעם לא ויתרו, אנחנו נחזור לארץ ישראל. גם כשארץ שוממה וכשאנחנו מפוזרים ונרדפים בין העמים, ונדמה שאין שום סיכוי. הרמב״ם אז כותב ללכות מלכים, הוא כותב ללכות בית הבחורה, איך לבנות את בית המקדש. הרמב״ם חולם חולמות. ומה הוא מדבר? לפני 800 שנה. בארץ ישראל נמצאים הצלבנים, נמצא שר אחדים. מה היהודים? לבנו את בית המקדש? הרמב״ם כותב ללכות מלכים, שמלך המשיח, כשירפוש את ארץ מצרים, מדמיין. היום זה כבר לא נראה דמיון, אבל היה צריך שעברו 800 שנה שנראה שהדברים של הרמב״ם מתקיימים. כשהיינו ילדים, חלמנו שנזכה עוד פעם לראות את הכותל המערבי, את מערת המכפלה. 1,300 שנה יהודים אסור היה להם לעלות על המדרגות של מערת המכפלה. עד המדרגה השביעית, יותר אסור לעלות. דברים של האבות שלנו, בידיים של גויים, והאבות שלנו, לא שלהם, ולנו אסור להתפלל. אפשר היה לחשוב שאנחנו נגיע ועוד פעם ניכנס לשם. היום אנחנו רגילים לשם, אנחנו רואים את זה. ונהפך למציאות. הכותל המערבי, איך הוא היה נראה לפני 70 שנה? איזה שממה, לחץ, בנו עליו קירות, בקושי מקום לעמוד בלחץ גדול, אסור להתפלל שם, אסור היה לשים ספסל, כי אפילו לשים ספסל ביום הכיפורים לאנשים עייפים, זה נשאר הפרת הסטטוס קוו. על הדבר הזה, הצבא האנגלי בא למנוע לשים מחיצה בין אנשים לנשים בזמן התפילה. לאן הגענו היום? שהמקום הזה יום ולילה עומד יהודים. אלפים. החגים הם מה לדבר. אנחנו רוצים לראות שכל החזונות של הנביאים הולכים ומתקיימים לעינינו. הנחמה והתקווה לא עזבו אותנו. פעולתם על המהלך הרוחני של העולם. ובזמן שהיינו בגלות, כמה השפענו על העולם. בפילוסופיה, ללימוד, הספר שכתב רבי שלמה בן גבירול, ספר מחשבה על האלוקות ועל בריאת העולם. הוא קרא לזה מקור חיים. הערבים תרגמו את זה לערבית, ואבן גבירול הם שיבשו את זה לאבי צירון. שיבשו את השם. אחר כך זה תורגם ללטינית. במשך מאות שנים היו הנוצרים לומדים את הספר הזה בכנסיות, והם לא ידעו שיהודי דיבר את זה. הם חשבו שזה ספר נוצרי, שמסביר את האלוקות ואת ההשגחה והתפעלות. זה ספר שלנו, בלי שהם ידעו. השפעה על התרבות, על החשיבה הנוצרית. כמה עם ישראל השפיע? המון המון שפחים. על כל המחשבה של הגויים, על המחשבה של המוסלמים. אנחנו יודעים שבמצרים התייחסו לרמב״ם באיזה כבוד גדול, אחר כך במשך כל הדורות, איך הטורקים רצו שיהודים יבואו לשם. הסולטן של טורקיה אמר, שאומרים על מלך ספרד שהוא חכם, אומר אין טיפש גדול ממנו, הוא זורק את כל הזהב מהארץ שלו ונותן את זה לנו, הוא מתכוון ליהודים. כן? כולם העריכו מאוד את ההשפעה של עם ישראל בעולם. פעולתה על המהלך הרוחני של העולם. והרב מדבר על זמן שלו, התעוררותה לתחייה בזמננו. בשנים האחרונות, כ-150 שנה, התחיל פתאום עם ישראל להתעורר. הרי ששנים הוא לא דיבר על זה, חושב לחזור לארץ, לחזור לבנות אותה, לבנות את הערים, להתיישב בארץ. שנים לא חלמו על זה. לפני זה היו עולים לארץ ישראל בשביל לגור כאן ולמות כאן. אבל לבנות את הארץ, לחשוב מחשבות לאומיות, להקים בנק כללי של כל העם, שבזה יגלו את האדמות של הארץ, קרן הקיימת, קרן היסוד, זה דבר שפתאום התחילו להתעורר כל מיני חלומות, ואנחנו רואים שזה הולך ומתקיים. הרב קוק עוד לא ראה את זה בעיניים, שמסתם לא ראה את זה בעיני רוחו, אבל כאן אפשר לראות. איך שיד השם פועלת כל כך הרבה בתוך עם ישראל, ושהלב של העולם זה כאן. נפילותיה החומריות והרוחניות. כל משפי השקר, כל מיני נפילות של עולם, ועם זה אחרי נביאי השקר. תנועת החסידות, תנועת המוסר, הגאון מווילנה, המהר"ל, ריבוד של תורה, ריבוי של ישיבות ועומק ופלפול וחוכמה, ספרי פוסקים. בתוך כל הצרות וכל הנפילות עם ישראל המשיך והתעשר והמשיך והעשיר את העולם, בפרט את העולם הרוחני ועושר שאין דומה. עומק המחשבה האלוקית המתגלה בעוצם הירידות, קוממיותם לטובה לטובת אישי הפרטים, לכללותה למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידה. בתוך הגלות, גם כשעם ישראל כאומה היה שבור, אבל הקדוש ברוך הוא רוצים מאיתנו אנשים פרטיים, מדענים, רופאים, משוררים, אנשי רוח, מנהיגים שהשפיעו על כל העולם, ובזה גם הרימו את הקרן של ישראל, שהשם לא עזר, שלא יעזור אותם ישראל.